ועוד מספר נקודות בהופעת מלכות שלמה, כבר כהכנה גם לבניין בית המקדש. ובאמת התיאור של פרק ה', אולי זה התיאור הכי מרשים של הופעת מלכות בעם ישראל. נקרא את הפרק ונתבונן קצת בדברים. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לחם שלמה ליום אחד, 30 קור סולת ו60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו20 בקר רעי, ומאה צאן, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. ויש ביהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. ויהי לשלמה 40,000 ובות סוסים למרכבו, ו12,000 פרשים, וחלקלו הניצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו, ולא יעדרו דבר. והסורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו, וייתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב ככל אשר על שפת הים, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל אדם מאיתן האזרחי, והימן וחלקול ודרדע בני מחול, ויהי שמו בכל הגויים סביב. וידבר 3,000 משל, ויהי שירו 5 וא', וידבר אל העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו, וישלח. אז קודם כל זה החלק הראשון של הפרק למעשה, שבו אנחנו רואים איזושהי מציאות של שפע עצום, שהתוצאה המעשית היא שעם ישראל כולו יושב איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, שזה הביטוי תמיד של המצב האידאי, כשהדברים הם גם מאוד מאוד מובנים. יש יחסי חוץ מאוד מאוד טובים עם כל מדינות העולם, המצב הוא מצב של שלום, אין צורך להשקיע בכל מיני עניינים שהם עניינים יותר ביטחוניים, אלא כל ההשקעה היא השקעה יותר בתפקוד של הממלכה. וכשזה המצב, לא מפליא שבאמת המצב לכאורה הוא מצב אידאי, כשיש גם מלך שיודע לנהל את הדברים באופן הכי טוב, באופן הכי שלם שיכול להיות. עכשיו, לכאורה, אם היינו מדברים ביחס לאומות העולם, אז מה הייתה הציפייה שלנו שיהיה? מה קורה כשכולם מאוד מאוד טוב להם? כובש את העולם. אין פה עכשיו איזה מגמה של כיבוש נוסף. מה עכשיו בעצם יכול לקרות? זאת אומרת, וישמן ישורות ויבט. את השלב הבא לכאורה היה יכול להיות שלב של שבעצם שאוכלים ושותים, אז רוצים עוד תענוגות ורוצים עוד עבדי העולם הזה, כי המציאות היא באמת כל כך שלמה, ואז נוצרת מציאות של הידרדרות. זאת אומרת, זה הדינמיקה שקורית. זאת אומרת, אנשים הופכים להיות מפונקים, אנשים הופכים להיות אנשים שהם כבר לא, אין להם אידאות גדולות, כי מה האידאות שבעצם אפשר לדבר עליהן? ואז מגיעים ימים שאין בהם חפץ. אולי יש בהם חפץ במשמעות הזאת שיש הרבה הנאה, אבל אין להם תכלית, אין להם ייעוד. ופה דווקא קורה תהליך שהוא תהליך אחר אצל שלמה, וזה דבר מעניין מאוד. מופיע כך, וישלח הירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו מפני המלחמה אשר סבבו, עד תת אדוני אותם תחת כפות רגליו. ואתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע. והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי, לאמור בנך אשר אתן תחתיך על כיסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. ואתה צווה וכריתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר. כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. עכשיו, קודם כל, יש פה דבר מעניין, שבעצם את קשרי החוץ ואת המגמה של, של כל האומות שבאים לראות את חוכמת שלמה, לוקח שלמה לשלב נוסף. מה השלב? בניין בית המקדש. כשבעצם הוא גם מסביר למה דוד לא יכול לבנות בית המקדש, כיוון שהוא עסק במלחמות. עכשיו אנחנו נמצאים במצב כזה שאין לנו כבר את אותו מתח ביטחוני, לכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו מה לעשות, רבותיי, לבנות את בית המקדש. עכשיו, זה דבר מעניין. מי פונה למי בעצם בבקשה של בעצם מי יוצר את הקשר? שלמה או חירם? חירם. זאת אומרת, חירם ישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו. כואב היה חירם לדוד כל הימים. זאת אומרת, יש פה מה מטרת שליחת העבדים של חירם אל שלמה? מה הסיבה לכך? למה אחד צריך לשלוח?
למה משלחת?
זאת אומרת, משהו, אחד מהשניים, או באמת ברכות, או חלק ממה שאמרנו מקודם, שכל אומות העולם באים לראות את חוכמת שלמה. נכון? אז יכול להיות שחלק מהעניין גם הייתה משלחת, לבוא ולספר לחירם, מלך צור, מה, איך מתנהלת בעצם אותה מלכות. אני מסכים איתך שהפשט הוא יותר שסיבת המשלחת זה מטעמי שלום, כי הביטוי הוא כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. זאת אומרת, נראה שהמשלחת היא משלחת שפשוט מבטא את הקשר. זאת אומרת, פשוט חירם רוצה קשר, לכן הוא שולח משלחת. שלמה משתמש באותה משלחת בשביל להגיד משהו לחירם? לא. מה עושה שלמה? שלמה שולח משלחת אחרת. וישלח שלמה אל חירם לאמו. אמנם זה לא מפורש, כי אפשר לומר שהוא שולח על ידי אותם אנשים, הוא שולח, כן? אבל הפשט הפשוט שיש שליחה של חירם, ויש שליחה אחרת של שלמה אל חירם. עכשיו, פה יש נקודה שהיא גם כן מעניינת. נכון, נכון. אפשר להבין את זה בשני אופנים, ככה רד"ק מסביר. אני אמרתי ששתי האפשרויות האלה ניתנות להסבר באופן הזה. ואז הוא אומר, יש פה נקודה של שותפות. חירם הוא לא עוד מלך שנמצא ביחסים טובים עם שלמה. חירם נמצא בקשר טוב עם שלמה גם מבחינה היסטורית. זאת אומרת, הקשר לא מתחיל עכשיו בזמן ששלמה יושב לבטח, אלא באיזה שלב מתחיל כבר הקשר בין חירם לבין שלמה, עוד מתקופת אביו, תקופת דוד. ולכן הוא אומר לו, אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות. זאת אומרת, זה בעצם הסיבה, יש מלחמות. לכן אתה יודע את זה. רק עכשיו, כאשר כולם נמצאים תחת רגלינו, הניח השם אלוקיי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע, ועכשיו אני הולך לבנות את בית המקדש. זה הבטחה אלוקית. ואז יש פה דבר מעניין מאוד, ששלמה לא אומר לו, תשמע, בוא נבנה ביחד, אלא מה הוא אומר? כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידוני. זו אמירה שאפשר לראות בחוכמה גדולה מאוד של שלמה. מה החוכמה? לראות לשבח, זה היכולת לבוא ולמצוא את התכונה המיוחדת. יש פה מעין ברית. יש פה את שלמה שנמצא באיזושהי נקודה של מלכות העולם, איזו שלמות של מלכות, בכל זווית שהיא. ואף על פי כן מצליח שלמה, מה לעשות? ליצור סוג של שותפות. לא סוג של פטרונות, לא רק, טוב, בסדר, בוא, אני אהיה מוכן לשתף אותך גם כן בפרויקט האלוקי הגדול הזה, שדוד לא יכל לעשות אותו ואני עכשיו הולך לעשות אותו, אלא אתה למעשה שותף במשמעות הזאת שיש פה איזו נקודה שאנחנו לא יודעים לעשות, ואתם הצידונים יודעים לעשות באופן מצוין. ובאמת, מה התגובה של חירם? והיא כשמוע חירם את דברי שלמה וישמח מאוד, ויאמר ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים. זאת אומרת, בעצם לוקח חירם אחריות על כל מה שקשור לעצים, עבד היריד מן הלבנון ימה, ואני אשימים דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, ומפצתים שם, ואתה תיסע, ואתה תעשה את חפצי, לתת לכם ביתי. זאת אומרת, בעצם יש פה ודאי גם עניין של התנהלות כלכלית, שוודאי היא הולכת להכניס לחירם ממון גדול, והוא גם שמח כלכלית, אבל יכול מאוד להיות שהוא גם שמח בעצם השותפות עם שלמה. ראי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו. שלמה נתן לחירום 20,000 קור חיטים, מקולת לביתו ו-20 קור שמן, קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ואי שלום בין חירם ובין שלמה, וכתו ברית שניהם. ויהיה למלך שלמה מס מכל ישראל, ויהיה מס 30,000 איש. זאת אומרת, בעצם יש גם איזה מס שנותן שלמה לחירם. וישתכם לבנון 10,000 בחודש חליפות, חודש יהיו ולבנון, 2 חודשים בביתו, ואדוני רם על המס, זאת אומרת, יש פה איזה תחלופה של עזרה של שלמה שולח לחירם. ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל ו-80,000 חוצב בהר. זה חלק מהביטוי שמאיפה יש לשלמה את כל האנשים הללו, זה אותם גיורים שהתגיירו בעקבות מה שעשה דוד לגבעונים, כך אומרים לנו חז"ל. לבד מישראל ניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300 עורדים בעם עושים במלאכה, ויצב המלך ויישאו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית, אבני גזית. ויפסו בוני שלמה ובני חירום והגבלים, הכינו העצים והאבנים לבנות הבית. זאת אומרת, בעצם יש פה הכנה, כשהדמות המאוד מאוד בולטת בהכנת בניין בית המקדש, הוא באמת דמותו של חירם. חירם או חירום מלך צור, שהוא למעשה, יש בו איזה מעלה מיוחדת של הבנה בנושא חטיבת עצים, ניוד העצים, ולכן הוא השותף של שלמה, כשהשותפות הזאת אנחנו יודעים שהיא מתחילה לא רק ממה, מהקשר עם שלמה, אלא מתחילה כבר עם ברית עם דוד, והיא נמשכת עם שלמה על ידי השליחים ששולח מי? חירם. זה בעצם הנתונים שאנחנו יודעים. חז"ל, ועל זה אני רוצה להתעכב היום, חז"ל מפגישים אותנו עם חירם במספר מישורים, וחלק גם התנ"ך עצמו מדבר איתנו על כך בספר יחזקאל, אבל ראשית בוא נתחיל מההתחלה. דבר ראשון, כבר פגשנו את חירום. איפה פגשנו את חירם? לא ידענו אולי שזה החירום הזה, אבל כבר בספר בראשית אומר המדרש רבה בפרשה פהי ד' וית עד איש אדולמי ושמו חירה. רבנה אמרי, חירה וחירם שהיה בימי דוד. זאת אומרת, וית עד איש אדולמי ושמו חירם, חירה, חירם, בהמשך גם הוא הולך איתו ביחד, כאשר הוא הולך לגזוז את צונו, גם בהמשך הפרק. ואותו חירם, האדולמי, הוא למעשה אותו חירם שהיה בימי דוד. שנאמר, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. מה זאת אומרת כל הימים? מספיק היה להגיד, כי אוהב היה חירם לדוד באופן כללי. אלא מה? אומר לנו חז"ל, אומרים חז"ל, למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה. זאת אומרת, יש איזו נקודה של חיבור בין חירום דווקא לשבט יהודה. את הקשר הזה מתחיל שחירם אוהב את יהודה, ראהו האדולמי, נמשך בזה שהוא אוהב את דוד, ונמשך שהוא אוהב את שלמה ושותף עם שלמה. זה דבר שהוא נפלא מאוד. קשר מיוחד, כשעדיין צריך להבין מה מחבר את חירם דווקא לשבט יהודה. זאת אומרת, מילא נבוא ונאמר שהיה לו איזה קשר מיוחד עם יהודה כי הוא מצא שפה משותפת. אבל חז"ל אומרים שלמוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה. זאת אומרת, זה לא אהבה פרטית לאיזה מלך זה או אחר, אלא בעצם זה אהבה בין מה למה? בין חירום לבין שבט המלכות. זאת אומרת, חירום היה לו איזה נקודה, שכל הנראה, הוא הרגיש כבר את כוח המנהיגות המיוחדת שיש ליהודה, תופעת המלכות שמתנוצצת כבר אצל יהודה, והנקודה הזאת של החיבור למלכות, היא הולכת ונמשכת לאורך כל השנים. רבי יהודה בר סימון אמר, חירם אחר היה. זה לא אותו חירם, זה חירם אחר, זה משהו אחר. דרך אגב, הוא לא חלוק על מה שחירה זה חירם. על זה הוא לא חלוק. רק על מה הוא חלוק, אם זה היה אותו חירם או חירם אחר. עכשיו, המדרש אומר נפקא מינה. על דעתן דרבנן חיה קרוב אל 1,200 שנה. כי אם זה אותו חירם, אז זה מתחיל מזמן יהודה. ונגמר, לכאורה בסוף, עוד פוגשים את חירום, בסוף מלכי ישראל. 1,200 שנה. ועל דעתי רבי יהודה, חיה קרוב ל-500 שנה. למה? מתחילת הופעת דוד. הוא היה קשור לדוד כל הימים, נכון? עד מתי? גם כן, עד סוף, עד החורבן. שזה קרוב ל-500 שנה. מה? נראה את זה ביחזקאל, שיש התייחסות בהמשך. בכל אופן, חז"ל אומרים שנהרג על ידי נבוכדנצר. בכל אופן, זה פחות או יותר הסדר גודל של החיים. אני שואל אתכם, מה נפקא מינה, אם הוא חיה 1,200 שנה או חיה 50 שנה? נפקא מינה, דואגים לציין לנו את זה אפילו. מה זה כל כך חשוב לנו כמה שנים בדיוק הוא חיה, אותו חירום, כן? אז אפשר לומר, באמת, שהקשר, תלוי מה אופי הקשר. שאם הקשר כבר מתחיל ממש מתחילת הופעת שבט יהודה, או רק מתחילת הופעה של המלכות בפועל. זה ההבדל לכאורה. אם זה בתקופת דוד, אז רק כאשר יש הופעה מעשית של המלכות, רק אז מתחבר אליה חירום, או שאנחנו באים ואומרים, לא, כבר מראש יש איזו נקודה של חיבור, שמתחילה ממתי? מתחילת הופעת שבט יהודה. זה שני כיוונים שאפשר לבוא ולומר. אבל אחרי שרואים את העניין הזה, אפשר לראות שלא כל כך פשוט, היחס לחירום הוא לא כל כך פשוט. ואולי זה קשור גם לעניין הזה, שהאם אנחנו רואים אותו כדמות אחת, רואים אותו כמספר דמויות. אבל היחס של חז"ל הוא יחס לא פשוט, והוא לא מתחיל בעצם מחז"ל, אלא הוא מתחיל כבר מהנביא, מיחזקאל. ואומר הנביא ביחזקאל פרק כ"ח, מופיע כך, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם שא קינה על מלך צור, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי, בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה משוכתך, עודם פתידה ויהלום, תרשי שום וישפה ספיר נופך וברקת, וזהב, מלאכת תופך ונקבך בך, ביום מברכה קוננו. את קרוב ממשך השוחך, ונתתיך בהר קודש, אלוהים, היית בתוך אבני אש, התהלכת, תמיד עמדת בדרכך ביום מברכה, עד נמצא אבלה בך. לכאורה, מה הביקורת ביחס למלך צור? ועל זה אומרים שזה היה חירום. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין ה. מופיע כך. אמר רבי חמא בר חנינה, 10 חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן. שנאמר בגן עדן, אלוקים היית. זה נאמר לאותו מלך צור, נכון? כל אבן יקרה. מר זוטרה אמר 11, שנאמר כל אבן יקרה. זאת אומרת, זה בא להוסיף, כל אבן יקרה, שחוץ מאותם 10 אבנים מוזכרות, כל אבן יקרה, זה בא להוסיף אבן נוספת. אמר רבי יוחנן, וגרועה שבכולן זהב. זאת אומרת, מה זה אבן הכי פחות טובה שהקדוש ברוך הוא עושה מן החופה? זהב, כן? וכך חשיב לי לבסוף. למה? מה ראיה? שמתוך, כמו שקראנו בפרק, נאמר בסוף. מה אם מלאכת תופך ונקבך בך? אמר ביהודה המערב. אמר לו, הקדוש ברוך הוא לחירם מלך צור. בך נסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם. והיא כאדם ראי אחי כי אמר, בך נסתכלתי וכנסתי מיטה על האדם הראשון. ועל מקראי האמרה בה אמר, זה עוד נקודה. מה רוצים? הקדוש ברוך הוא הסתכל על חירם מלך צור, ולכן הוא ברא למעשה נקבים נקבים. הוא הסתכל על חירם מלך צור, ובגלל זה הוא ברא מיטה בעולם. מה רוצים מחירם? חירום רע דוד, אולי אפילו רע יהודה, מסייע בבניין בית המקדש? מה הסיפור? אז אומר באמת ראשי, בכאן הסתכלתי כשבראתי עולמי שאתה עתיד למרוד ולעשות עצמך אלוה. ובראתי באדם נקבים שמוציאים ראי, טוב חלול הוא ומוקב ביום מבערכה כוננו ביום שנתתי אל ליבי שתהיה נברא בו ביום כננו הנקבים באדם. מה הכוונה? זאת אומרת, מה בעצם הביטוי של הנקבים? הנקבים בעצם מבטאים את זה שהאדם הוא לא שלם. האדם הוא לא שלם. בעצם, כיוון שהאדם הוא מכניס ומוציא, זה בעצם ביטוי שאין פה מציאות של שלמות, אלא יש גם פסולת. כיוון שיש גם פסולת, זה בא ואומר, תדע לך, כיוון שראיתי שיש בן אדם שרואה את עצמו כסוג של שלמות מוחלטת, לכן, בראתי מראש איזשהו מערך באדם שבא להזכיר לו שמה? שהוא לא שלם. אנחנו מוצאים מעין זה לגבי פרעה. נכון? כמו שאומר פרעה, אני, לי אורי ואני עשיתיני, שפרעה שגם כן בא ומתפאר שלמעשה הוא השלמות, מה התוצאה? שהוא צריך לרדת ליאור. למה הוא צריך לרדת ליאור? כי הוא בעצם לא רוצה להודות בכך שהוא לא שלם. שיש לו גם כן איזשהו מציאות של חיסרון, שהוא צריך למעשה לבוא ולהתנקות. זאת אומרת, המציאות הזאת באה ואומרת שהאדם הוא לא שלם. לכן, חירם שעושה מעצמו אלוה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, מה אתה באמת? לכן מראש, אמרתי, אתה לא מושלם. אתה לא מושלם. זה מצד אחד. עכשיו אנחנו יכולים להבין אולי מה נקודת החיבור של חירם למלכות.
רגע, ולמה
המיטה? מה? עוד מעט נדבר גם על העניין של המיטה. דבר ראשון, למה הנקודה של החיבור של חירם למלכות? כי המלכות היא מבטאת את מה? את השלמות. חירום רואה, מרגיש, יש איזו הופעה של שלמות מיוחדת ביהודה, בדוד, בשלמה, ולכן הוא שותף, הוא הרע, הוא הקרוב, הוא חלק מהשלמות. והדבר הנוסף, מה? כן, כן, הוא מרגיש שייכות לאותה נקודה, לאותה נקודה. זה דרך אגב, בהתחלה הוא לא קלקל. בהמשך הוא קלקל, גם יחזקאל משהו, הוא קלקל רק בהמשך. והנקודה השנייה, זה כנס לי מיטה, שפה באמת אפשר להתלבט, מה הפשט. השיר אומר, כנס לי מיטה, והיינו תופך הקבר שהוא חלול כמו תוף. מה הכוונה? מה החיסרון הכי גדול שיש באדם? מה מזכיר לאדם שהוא קרוץ חומר? אז יש אפשרות אחת, זה באמת נקודת ההפרשה של האדם, הניקיון של האדם. אבל יש נקודה נוספת שמזכירה לאדם שהוא קרוץ חומר. מה הנקודה? יום מיטה. וזה הפשט. זאת אומרת, חירם למעשה, השותפות הזאת עם מלכות דוד, שהיא קשורה לנצחיות, גורמת לו במקום להתבטל על ריבונו של עולם, מה קורה לו למעשה? הוא רואה את עצמו כאלוה. רואה את עצמו כאלוה. אומר המדרש, תיאור מביא, מה עושה חירם? יחזקאל. יען גאווה לבך, ותאמר אל אני, מושב אלוהים ישבתי. זה התיאור ביחזקאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירם, אתה עושה עצמך אלוה? הנה חכם אתה מדניאל, נבוכדנצר רצה לקרב לו זבח, ניחוח ומנחה, ולא ראתה. זאת אומרת, נבוכדנצר רצה לעשות מדניאל אלוה. ודניאל סירב, נכון? ולא רצה, ואתה עושה עצמך אלוה? מה היה סופו? על ארץ ישלחתיך. זאת אומרת, מעניין שנראה בהמשך שחזל אומרים שמי הורג בסופו של דבר את חירם? נכון נצר. מה? הוא היה בהמשך, גם פה מדובר על תקופה מאוחרת יותר. אתה אומר, גבי יחזקאל. כן.
דניאל הוא כבר אחרי החורבן.
בוודאי, אבל אנחנו מדברים פה על נבואת יחזקאל.
ציפייה מחירם שיכיר את הסיפור עם דניאל?
כן, הנקודה היא ודאי כשאנחנו מדברים פה, אומרים בחייה רעיונית, שכמה שאתה למעשה חשוב, הרי חירם מרגיש מלך העולם. את בית אלוקים הוא בנה, הוא היה הקבלן. יכול להרגיש, וואי, הנה, מי אני? אני דבר כזה, אני השותף של שלמה. שותף של מי שמופיע את מלכות השם בעולם, כן? אז הוא כבר רואה מעצמו כבר איזשהו דבר שעומד לפני עצמו. חירם מלך צור היה גאה, הוא מתגאה עד מאוד. זאת אומרת, הוא גם היה גאוותן, אבל לא רק היה גאוותן, הוא גם דאג, מה שנקרא, לבטא את הגאווה שלו. זה ביטוי נפלא. היה גאה, הוא מתגאה עד מאוד. כן, שני הדברים ביחד. מה עשה? נכנס לים, ועשה לו 40 עמודים של ברזל מרובעים ארוכים, שיעורם שווה, ומידם זה כנגד זה. שם אין חופה כזאת של 4 עמודים כאלה של, שהיו בתוך הים. זה מעניין שכנראה הברזל הזה היה ברזל מלובן, לא ברזל, כי בתוך הים לא בטוח שברזל זה החומר האידיאלי. ועשה 7 רקיעים וכיסא וחיות ורעמים וזיקים וברקים. הרקיע הראשון נשא של זכוכית, תא כמה על תא כמה, ועשה בו חמה ולבנה וכוכבים. רקיע השני עשה של ברזל 1,000 אמה על 1,000 אמה, וסילון של מים מפריש בין ראשון לשני, השלישי של ברזל, אלף ותא כמה, על אלף ותא כמה, וסילון של מים מפריש בין שני לשלישי, והאבנים מגולגלות עשה ברקיע של ברזל, והם מדבקים אלו על אלו, ונשמעים כמו רעמים. הרקיע הרביעי עשה של עופרת 2,000 אמה על 2,000 אמה, וסילון של מים מפריש בין שלישי לרביעי, הרקיע החמישי של נחושק ועשור 2,000 ותק אמה על 2,000 ותק אמה, וסילון של מים מפריש בין רביעי לחמישי. זאת אומרת, יש פה נמציאות של רקיע על גבי רקיע על גבי רקיע. רקיע שישי של כסף, 3,000 אמה על 3,000 אמה, סילון של מים מפריש בין חמישי לשישי, הרקיע שביעי של זהב 3,000 ותק אמה על 3,000 ותק אמה, וקבעה ואבנים טובות ומרכליות אמה על אמה, והיה מראה מכאן ומכאן, מכאן נעשה ברקים, מכאן נעשה זיקים, והיה מזעזע אותה עצמו, ואותם אבנים מתבקות אלו על אלו, ונשמעים הרעמים. זאת אומרת, הוא לא רק עשה את אותם חופות, אלא הוא רצה שכולם יראו, כולם הם שימו לב, יש פה איזה רעמים גדולים. אמר הקדוש ברוך הוא, זכת, בן אדם, אמור לחירי המלך צור, מה אתה מתגאה? ילוד אישה אתה. ילוד אישה אתה. בעצם אולי לקשור לעניין שנגזרה גם איתה, שהוא שייך לחומר, כמו שראינו בגמרא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איך אני הולך אצלו, והוא תלוי באוויר. הוא נמצא שם למעלה. באותה שעה הביא הקדוש ברוך הוא רוח בציצת ראשו, ואלה הוא אצל חירם. זאת אומרת, הנקודה הזאת, רב נחמן, שאומר שיתפוס בציצות ראשו, הנה, כבר התחיל מחזקאל, שתופס בציצות ראשו. כיוון שחירם ליחזקאל נבהל ונזעזע, אמר לו, מי הלכה לכאן? הוא רואה את עצמו כמי שנמצא איפה, במקום מוגבע מעל כולם, הוא רואה את עצמו כסוג של אלוה. פתאום מגיע בן אדם? איך יכול להיות שבן אדם מגיע לאל? זאת אומרת, הוא כבר מאמין באופן מוחלט במקום שבו הוא נמצא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך ציווני. לך אמור לו, למה אתה מתגאה, ילוד אישה אתה? אמר ילוד אישה אני, אלא שאני חי וקיים לעולם. עכשיו, זה גם מסתדר טוב. למה הוא חי וקיים לעולם? כי הוא מחובר למה? למלכות דוד, כמו שראינו. הוא נמצא מיהודה עד שלמה. נמצא הלאה. בכל זמן המלכות. נכון. אני חי וקיים לעולם, מה הקדוש ברוך הוא מושבו בלב ימים? אף אני משבי בלב ימים. מה הקדוש ברוך הוא שיבה רקיעים? אף אני כן. ולא עוד אלא כמה מלאכים מתו ואני קיים. וכן, 21 מלאכים ממלכי בית דוד, ו-21 מלאכי ישראל, 50 נביאים ו10 כהנים גדולים, קברתי כולם ואני חי. הרי אל אני. אני נצחי. אני מושב אלוקים, ישבתי בלב ימים. אמר לו יחזקאל, והרי עמדו גדולים ממך ולא עשו כמעשיך. למה יחירם דומה? לעבד שעשה לבוש לאדונו. כל זמן שהיה לבוש על אדונו, העבד רואה והיה מתגאה. עשיתי זה הלבוש לאדוני. מה העניין? הוא רואה את בית המקדש. הוא רואה את בית המקדש. הוא אומר, הנה, אני עשיתי את הלבוש. אז כיוון שהוא רואה את הלבוש, מה הוא אומר? אני שייך לפה. אני שייך לנצחיות. אמר אדון, אני קורא הלבוש ולא יהיה העבד מתגאה עליי. כך חירם היה מתגאה על ידי שלח ארזים לבית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מחריב את ביתי שלא יהיה חירם מתגאה עליי. שנאמר, פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזיך. ומה יאסופו, הביא הקדוש ברוך הוא עליו את נבוכדנצר. ובא לתימו בפניו והורידו מכיסאו ויחותך בשרו כשתי אצבעות בכל יום ומטבילם בחומץ ומאכילם עד שמת מיתה משונה. זאת אומרת, היה אוכלת בשרו. זאת אומרת, מה בעצם, ופה הדברים הם דברים שנפלאים. בעצם, קודם כל, בוא נשאל את השאלה באופן הזה. ההסבר הזה של הלקוט שמעוני, ההסבר הזה של הלקוט שמעוני, זה לפי המאן דאמר שחירם הוא מתקופת דוד, או לפי המאן דאמר שחירם מתקופת יהודה?
יהודה, כי הוא בתוכה
הרבה שנים. לכאורה, אני חושב שאפשר להוכיח שמדובר פה על תקופת דוד. למה? כי הרי כל הגדלות שלו, הגבות שלו נובעת מחמת מה? מחמת בית המקדש. זאת אומרת, הנקודה שבעצם עוסקת בהכנה לבית המקדש, היא מתקופת דוד. אלא מה? גם מתקופת דוד. כל מלכי יהודה מתים, והוא נשאר. זאת אומרת, אני בונה את בית המקדש, דוד מת, שלמה מת, וכן הלאה, ומי נשאר? אני. זה אומר שבעצם הבית הזה, למי יש את השייכות הכי גדולה אליו? אליי. זאת אומרת, מבין כל האנשים שבנו, אני פה. אני פה. אבל בעצם הוא מחובר רק למה? רק ללבושים החיצוניים, הוא לא מחובר לתוכן, הוא לא מחובר לפנים. ולכן בסופו של דבר, המציאות היא שמי שמתחבר רק לחומר מצד עצמו, החומר אוכל את עצמו. לכן הוא אומר, בא אל אמו בפניו, זאת אומרת בעצם בא אל השורש שלו, השורש שלו כבר, בעצם הקלקול של השורש מראש, והבשר שלו עצמו נאכל. כל מה שהיה לך, כל מה שראית את עצמך, דימית את עצמך לאלוה, עשית את עצמך אל, זה הכל רק ביטוי של החיבור ללבוש החיצוני. מתח נכנסים מבית המקדש. בית המקדש נמצא בשיא הופעת כבודו של שלמה המלך. שיא הופעה של כבוד באופן כללי. אבל מה אנחנו אומרים בשלב הזה? תדעו לכם, אין פה שום דבר חיצוני. מי שמבטא את החיצוניות של בניין בית המקדש, מי זה? חירם. בסופו של דבר, מה הוא עושה? הוא אוכל את בשרו. זה בעצם אותו חשבון. גם מופיע ברות רבה. שבאמת מדברים על האדם חנף, מי זה אותו אדם חנף? אותו אדם חנף זה גם כן חירם. אחד. גם פה מופיע שהוא נהרג על ידי נבוכדנצר. טוב, עכשיו לא רואה את זה. תראה לפני שיצאתי. בכל אופן, יש גם כיוון אחר לגבי חירום. לא כולם רואים את חירום בפן השלילי שלו. מופיע גם כן במדרשים. 13 הם שלא תמות האמיתה, אלוהים חנוך ואליעזר עבד אברהם, מתושלח וחירום מלך צור. ועבד מלך הקושי ובתיה בת פרו ושרח בת אשר, ושלישה בני קורח ואליהו ומשיח. ורבי יהושע בן לוי. זאת אומרת, יש מי שרוצה לבוא ולומר שחירום מה? לא תאמת האמיתה. שבאמת היה מקושר למלכות באופן הכי אמיתי, למרות שאפשר לומר שפה לא טעם תעמיתה, זה כמו שמתושלח, גם מתושלח בסופו של דבר הוא מת. אלא מה, הם העריכו מאוד מאוד, לכן לא תמות תעמיתה, הכוונה היא שכבר כאילו המיטה התייאשה מהם, ואז באמת זה לא בהכרח שהוא לא... מה? אם תלעתי
כאילו שבאופן טכני, הם באו עבורי את השלב הזה שנקרא למות,
זה נכון, לגבי אליהו זה ודאי נכון, אבל מצד שני, בני כוח לא מתו. אבל מצד שני יש לך את מתושלח שכתוב כמה הוא חי. לכן זה לא בהכרח שמדובר פה על דווקא מישהו שלא מת אף פעם. לכן אפשר לבוא ולומר שזה עדיין משתלב עם המדרש הקודם, אבל ההמשך ודאי אי אפשר לומר כן. תשעה נכנסו בחיים לגן עדן, חנוך אליהו, משיח ואליעזר, ועבד מלך הקושי וחירום מלך צור, ויאבץ בן בנו של רבי יהודה הנשיא, ושרח בת אשר ובתיה בת פרו, ויש אומרים, מוצא חירם והכניס עכשיו רבי יהושע בן לוי. אז בעצם יש מחלוקת לגבי חירום, איך באמת להתבונן בו. האם להתבונן עליו, האם בסופו של דבר שותפות שלו הייתה שותפות של אמת, מתוך באמת התבטלות להופעת המלכות דרך מלכי דוד, או שבעצם היה לו התחברות למלכות מצד באמת איזו תאווה מלכותית שהייתה בו, אולי זה קשור גם לשתי הממורות שאמרנו בראשית רבה, ובעצם חירם הוא מבטא שותפות עם אומות העולם, שפה יש שאלה, האם השותפות הזאת היא באמת יכולה להיות בטהרתה עד הסוף, כמו שנראה מפשטי המקראות, או שאנחנו באים ואומרים שגם כאשר יש שותפות, אפילו כשהיא נראית אידיאלית, עדיין בעצם בשורש שלה יש בה נקודה של חיסרון. בעזרת השם שיזכה מיד בית המקדש באמת.